הנושא שאנחנו נעסוק בו בשיעור הזה זה מה שנקרא המשבר של עקבתא דמשיחא ותיקונו ואיך מתקנים אותו. וברשותכם הייתי רוצה, מכיוון שעוסקים בעקבתא דמשיחא, להקריא או לקרוא ביחד, נקרא ביחד את הגמרא בסוף מסכת סוטה, שבה היא מתארת את המשבר החברתי, הלאומי, המשפחתי, האישי, שמאפיין את הדור הזה שנקרא עקבתא דמשיחא. אז פיתחו בבקשה את הדף בעקבות משיחא למעלה. אני קורא את הדברים, וכשקוראים את הדברים של חז"ל, שנכתבו לפני קצת פחות מ-2,000 שנה, ומתבוננים במציאות שאנחנו חיים בה כיום, אומרים כאילו זה שכתב את מה שכתב כאן, התנאים, כן, שכתבו את הדברים האלה, כאילו היום חיים בתוכנו ומתארים את המציאות החברתית, הלאומית, המשפחתית אפילו, של הדור שלנו. בואו נקרא את הדברים אחד לאחד, ונראה כיצד חז"ל ראו את המשבר הזה, ויחד עם זה אנחנו נלמד על פי כתבי הרב מהו התיקון למשבר הזה של עקבתא דמשיחא. בסדר, בוא נקרא את הדברים יחד. בעקבות משיחא חוצפה ישגה ויוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. רש"י מסביר, תשימו לב מצד ימין למעלה, בעקבות משיחא, מה זה עקבות המשיח, מה זה הזמן הזה? אומר רש"י, בסוף הגלות לפני ביאת המשיח. זאת אומרת, איזשהו זמן ביניים כזה, הגלות כבר נגמרה, אנחנו כבר נמצאים בירושלים, בארץ ישראל, אנחנו כבר בסוף הגלות, אפשר לומר, אבל המשיח עוד לא בא לצערנו הרב. אז אנחנו באיזה תקופת ביניים כזאת נאמר, שמצד אחד סוף הגלות, מצד שני, עדיין המשיח לא בא. תקופה לא פשוטה, תקופה מורכבת. אם רק נצייר את זה מבחינת, להמחיש את הרעיון, אם ההיסטוריה זה מירוץ אחד ארוך של אלפי שנים, אז אנחנו בסוף המירוץ, בסוף המרתון. בסוף המרתון. עם ישראל, סוף המרתון הוא הכי קשה. שם הקשיים הגדולים יותר, כן. עוד לא הגענו לסוף מסלול, אבל אנחנו אוטוטו לפני הסוף, ודווקא בתקופה הזאת מתגלים הרבה מאוד משברים, ועל זה חז"ל מתארים את המשברים. בואו נראה אחד לאחד. א', הוא אומר, חוצפה ישגה. מה זה חוצפה ישגה? החוצפה תגדל, אנשים יהיו חוצפנים. לא להם בושה, איש מראו. אומרים חוצפה ישגה, אומרים גם, מי שהוא חוצפן, הוא ישגה. מי שיש לו מרפקים והוא חוצפן, הוא יסגר, הוא עולה למעלה, הוא מקבל את התפקידים אולי יותר חשובים וכו'. היוקר יאמיר, הכל יהיה ביוקר, אבל הוא בא להציין, במה במיוחד יהיה ביוקר? היין. למה היין? הגפן תיתן פריה, לא שלא יהיו ענבים, הגפן תיתן פריה, אבל היין ביוקר. מדוע היין ביוקר? יש ביקוש ליין. היום אני אומר את זה, אני אומר את זה בכאב לב, אבל לצערנו הרב, כאן ברוך השם, מכון מאיר, חוץ מקידוש, לא שותים יין. אבל יש מקומות ששם ועוד איך שותים יין, וזה ממש הדבר הזה מצער מאוד, כואב מאוד. יש מקום כזה נקרא עמק האלכוהול או משהו כזה, עמק האלכוהול. אתה שם הבא, אתה שוחה בתוך האלכוהול. לא פשוט, לא מלטזות אתה, דבר. למה? אנשים לא טוב להם, מר להם. אז הם רוצים קצת לשמח את עצמם, יין ישמח, לבב אנוש, תלוי באיזה כמות כמובן. אז באמת היין ביוקר. לצערנו הרב היום לא רק יין, יש לנו עוד כל מיני אמצעים שאנשים צורכים אותם. אז זה יהיה בעקבתא דמשיחא. הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. מלכות, והמלכות תהפך למינות. מלכות זה הממשלה. אלה שישלטו בעם ישראל, הם יהיו מינות, מינות הכוונה היא שהם לא, הם לא ילכו בדרך השם, לא ילכו בדרך התורה. כן, לצערנו, אמנם עלינו למד זכות על הממשלה הזאת, והממשלות שהיו, שברוך השם, הם, חלק מהם מניחי תפילין, חלק ודאי ודאי שומרי שבת, וכל הדברים האלה. בכל זאת, ההנהגה המלכותית, נאמר, יש בה הרבה מה לתקן מבחינת הקשר לתורה לדברים כאלה. המלכות תהפך למינות. ואין תוכחת, מה זה אין תוכחת? תראו את רש"י, אין תוכחה, אין לך אדם שיוכל להוכיח. מדוע? שכולם מכשלים בחטאות, וכשמוכיחים, אומר לו, אתה תקטה כמוני, אתה בא להוכיח אותי? הביבי, קודם כל תקן את עצמך, אחר כך תוכיח אותי. אז האנשים לא מוכיחים אחד את השני, למה? כי הם מרגישים שאין להם את היכולת מבחינה מצפונית. הם בעצמם לא בסדר, אז איך הם יוכיחו את האחרים? אין תוכחה. בית ועד יהיה לזנות. בית ועד יהיה לזנות, אומר רש"י, תסתכלו, בית ועד של חכמים יהיו לבית זנות. שקלו החכמים, אין חכמים, ואין לומד תורה, ויהיה חרב מעין איש, ובעלי זימה מתגודדים שם, מפני שחוץ לעיר היו בתי מדרשות שלהם. הוא אומר, איפה הולכים לדברים מהסוג הזה? מחוץ לעיר, מקומות... אז אותם פעם שהיו בתי מדרש ובתי כנסיות, היו מחוץ לעיר, והפסיקו ללמוד, זה נשאר הדבר הזה ריק, אז איך אומרים, הבור ריק, אין בו מים, מה? נחשים והקרבים יש בו. אז באים למקומות כאלה, כל מיני אנשים לא, לא צנועים, אני אומר בלשון עדינה. הגליל יחרב, והגובלן ישום, אני מבקש לא לפחד. הגליל יחרב, מה זה הגליל? מה עם גבולות הגליל, מי יודע? הגבולות הטבעיים של הגליל, לא היו, היום הגבול של הגליל הוא גבול מלאכותי. הליטני, הליטני, הליטני נחרב. וכמה מלחמות האזור הזה נחרב, כן. הגליל נחרב והגולן נשום. הגולן, נכון, גם הגולן, ברוך השם הוא בידינו ויהיה לעד בידינו בעזרת השם. אבל היו תקופות שהמקום הזה היה שמם, שמם יהודים. גם במלחמת יום הכיפורים צריך לזכור שהסורים כבשו כמעט את כל הגולן. ואפילו לשעה, שעתיים, או יום, יומיים, כבר היה שמם יהודים. אז הגולן נשום, אבל אנחנו בעלי אמונה, המקומות האלה יהיו לעד לעם ישראל. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, ולא יכוננו. מה זה אנשי הגבול? זה אנשי הספר. אנשי הספר זה אותם אנשים חלוצים, אידיאליסטים שהולכים להתיישב בספר, להגן על המדינה, להגן על המולדת. זה נקרא אנשי הגבול. הוא אומר, אנשים האידיאליסטים האלה, שמוסרים את נפשם על ארץ ישראל ועל הגנת המולדת, הם מסתובבים, עושים הפגנות ממקום למקום, ולא יכונן, אף אחד לא שם עליהם. אתמול נסעתי עם נהג מונית, הוא כעס מאוד. עכשיו, מה אתה כל כך כועס? הוא אומר, תראה מה זה, החלוצים האלה, המתיישבים האלה, שהם בורחים למען כל עם ישראל, מתיישבים בארץ ישראל, על הגבעות, במשירות נפש, בסכנת נפשות, תראה מה עושים להם. מכים אותם, יורים עליהם, והוא התחיל לקוס, לקוס, לקוס. יהודי פשוט, יהודי קל עליהם. אני לא מבין את זה, הוא אומר. הוא בטח לא למד את הגמרא. הגמרא אומרת, אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. במילים אחרות, אנשים אידיאליסטים לא יחשו בחברה. הם אדרבה, הם כאילו סותרים את, את המציאות החומרנית או האינטרסנטית שקיימת. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. ממש דברים שקורים בימים אלה, הדברים האלה. כאילו התנה, כאילו הוא בא לדורנו ומתאר את המציאות של היום. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. חוכמת סופרים תשרח. צריך להבין מה זה חוכמת סופרים תשרח. ההפך מסירחון זה בוסם. הבוסם זה ריח נעים, ריח טוב. הסופר שהוא כותב מה שהוא כותב, הוא צריך לבשם את האווירה, ריחות טובים, ריח מלשון רוח. רוח טובה, להשפיע טוב, להשפיע... אבל לצערנו הרב, יש סופרים שהם כותבים, סליחה שאני אומר, דברים מלוכלכים, זוהמים. כשאדם קורא את זה, לא רק שאדם לא מתבשם עם הדברים האלה, אלא הדברים האלה ממש גורמים ריחות לא נעימים. מדברים על יצרים ועל תאוות ועל כל מיני דברים מהסוג הזה. זה באמת מקלקל את נפשות אלה שקוראים, בעיקר הילדים, אבל לא רק הילדים, גם מבוגרים, שקוראים ספרות מצורה כזו. אני זוכר בילדותי, קראו לזה רומנים זהירים. אני לא יודע, יש עוד דבר כזה היום, נקרא רומנים זהירים. יש עוד, כבר לא קיים. יש, אתה אומר שקיים. זה סירחון. אז חוכמת סופרים, במקום שתבשם את האוויר, היא תסרח. יראה חטא אם מעשו. אדם שהוא יראה חטא, אדם יראה שמיים, שומר על תורה ומצוות דברים, הוא יהיה מאוס על החברה, על הסביבה שלו. מה אתה מקפיד על זה ועל זה? הוא יהיה מאוס. והאמת תהיה נהדרת. נהדרת מבחינה הזאת שהיא לא תהיה. על מה דשיקרה. ויש אומרים נהדרת כל אחד עם האמת שלו. הדרים הדרים, כן? אין אמת אחת, אלא האמת הוא כל אחד עם מה שהוא חושב שזה אמת. עד לכאן המצב הרוחני והחברתי הכללי. עכשיו למשפחה. מה יקרה במשפחה בדור של עקבת הדין משיחה? נערים פני זקנים ילבינו. הנערים יביישו את הזקנים. יפגעו בהם, דברו הם לא יפה וכו'. זקנים יעמדו מפני קטנים. כן. איפה באוטובוס? אתה רואה לפעמים עומד זקן, אומרים ילדים. לא קמים לפני הזקנים. זקנים יעמדו בפני קטנים. בן מנבל אב. בן פשוט פוגע באבא שלו. בת קמה באמא, רבה עם האמא שלה. ומציאות של כעסים ודברים כאלה, של הבנות אל האמאות. קלה בחמותה, מריבות בתוך המשפחה. קלה עם החמות. אויבי איש, אנשי ביתו. האויבים של האדם, זה לא אנשים מבחוץ. בתוך המשפחה הם האויבים הכי גדולים. אויבי איש, אנשי ביתו. אתה המשפחתי מעורער, נהרס. ממש מציאות שלצערנו הרב, רואים אותה פה ושם, אולי יותר, אני לא בדק את הדברים, בחברה של היום. פני הדור כפני הכלם. יש איזה כמה פירושים, פני הדור כפני הכלם. כן, אומרים שראיתי פעם פירוש, מישהו פירש, שהכלב בעדר, כשרואה את העדר, אז הכלב, הוא רואה לאן הכבשה החכמה מוליכה את העדר, ולפי זה הוא בעצמו, אולי, הוא לא אוכל עשבים, הוא לא יודע איפה העשבים הטובים, רק הכבשה החכמה, היא יודעת אין ללכת. פני הדור כפני הכלב, ככה גם לגבי מנהיגי הדור. היום עושים סקרים, לפי הסקרים מנהלים את המדינה. מסתכלים לאן העדר הולך, העדר, הרוח נושבת לכאן, הולכים לכאן, לכאן, הולכים לכאן. זאת אומרת, כאילו, הפני הדור כפני הכלב, מבחינת מנהיגי הדור כפני הכלב. הוא לא בעצמו לא יודע מה טוב, אבל לפי הסקרים, לפי העדר, לאן שהוא הולך, לפי זה הוא מנהיג את העדר, את העם. הבן אינו מתבייש מאביו. הדבר החשוב ביותר כיבוד אב ואם, לא מתבייש מאבא שלו. ההפך זה, כן.
מה הכוונה לא מתבייש?
הוא עושה דברים, הוא אומר, אבא שלו אומר, מה אתה עושה? אתה עושה שטויות, אתה לא יודע אם יוצא לך דבר כזה. הוא אומר, עזוב אותי, יאללה, אני לא מתבייש ממך, אני עושה מה שאני רוצה. אתה מבין? לא נעים. אבל משבר במשפחה, מה לעשות? ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. כן. שמעתי גם זה כלל, למה? כי אדם מתייאש, מה הוא אומר? על מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אף פעם לא צריך להתייאש. אבל לפעמים יש מצבים כאלה שאדם אומר, נו, אין מה לעשות, נשען רק על אבינו שבשמיים. אדם צריך להיות אקטיבי, צריך לפעול, צריך לתקן. לכן, גם זה. זה תיאור של חזל, של הדור של עקבתא דמשיחא, שאנחנו נמצאים בתוכו, כפי שראינו בפירושו של רש"י. טוב, הרב זצ"ל, תפתחו בבקשה באורות התחייה, בסעיף כ"ה, דף עוז, עין זין, השם עוז למו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. יש כאן סדרה של מאמרים על העניין של עקבתא דמשיחא, מה הסיבות למשבר, ומה התיקון למשבר, וכל זה. בבקשה, נתבונה, נקרא אחד הסעיפים, הסעיף קצר, אבל יש בו הרבה הרבה מה ללמוד מהסעיף הזה. קודם כל, למדנו מה זה עקבתא דמשיחא. דהיינו, תקופה של סוף הגלות, לפני הגאולה השלמה, תקופה של משבר, משבר חברתי, משבר משפחתי, משבר אישי וכו'. סמוך לעקבא דמשיחא מתרבה סגולת האחדות באומה. למרות כל המשבר הגדול שאנחנו נמצאים בו, אבל אנחנו נמצאים בעקבא דמשיחא בארץ ישראל. ושאנחנו נמצאים בארץ ישראל, האחדות הלאומית שהיא נסתרת, היא לא נראית כלפי חוץ, אבל היא נמצאת באופן פנימי יותר, באופן עמוק יותר, יותר ויותר מתגלה. חכמנו זכרונם לברכה שמדברים להבדל בין הגלות ובין הגאולה, אומרים שהגלות, כמו שמגילת אסתר, אנחנו נקרא את זה, יש, כמו שאומר המן הרשע, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. בגלות אנחנו מבחינת עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, כל יהודי חיילו לעצמו, כל קהילה חיילה לעצמה. אין את העניין של הממלכתיות, אין את העניין של גוי אחד בארץ. האחדות בגלות לא קיימת. פיזור, פיזור פיזי, פיזור רוחני, הכל מצב של פיזור. ארץ ישראל, הסגולה של ארץ ישראל, עניינה של ארץ ישראל זה לאחד את עם ישראל. נכון שתהליך האחדות הוא תהליך ממושך, הוא לא בפעם אחת. קיבוץ גלויות זה עניין של דורות, זה לא עניין של דור אחד, אבל קיבוץ גלויות קיים. אפילו בכיתה שלנו, אני לפעמים עושה משאל בין התלמידים, על שלושה, ארבעה תלמידים, כבר כל אחד מארץ אחרת, לפעמים ההורים, אחד מארץ זאת, אחד מארץ זאת, יש לנו כבר קיבוץ גלויות בכיתה הזאת. ואנחנו נמצאים בתקופה של קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות שעם ישראל מתאחד. כאן האחדות הולכת ורוקמת אור וגידים. כמו שאומר הנביא יחזקאל, התחיין העצמות היבשות, אומרים לו, כן, לאט לאט, מצטרפת, עצם לעצם, אור וגידים, ועד שבסופו של דבר מתגלה האחדות של עם ישראל כאן בארץ ישראל. אם כן, האחדות, אומר כאן הרב, באומה, דווקא בתקופה של עקבתא דמשיחא, שזה קיבוץ גלויות, דווקא בתקופה הזאת, אנחנו רואים כאן את האחדות בעם ישראל. שזה מתבטא באופן חיצוני, בצבא ההגנה לישראל, מדינת ישראל, שלטון העם היהודי בארץ ישראל. כן, אנחנו כאן במצב של אחדותי. אבל זה רק חיצוניות, יש באופן פנימי, על הפנימיות שבאחדות, נראה את זה בהמשך. המעשים הטובים והדעות והאור האלוקי הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר בתקופה הזאת של עקבתא דמשיחא מבשאר הזמנים. ותמונה היא סגולה הזאת של צדיקים שהם מאחדים את האומה, הסגולה הזאת תמונה במטמון של קטגוריה ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה שמעוררת הרגשה כללית לציפייה לתשועת הגוי כולו. כן, יש כאן דבר והיפוכו. מצד אחד קיבוץ גלויות, מצד אחד אחדות לאומית, מצד שני קטגוריה בתלמידי חכמים. אנחנו אומרים, בעקבתא דמשיחא קטגוריה בתלמידי חכמים. אני ברשותכם רוצה להקריא את המקור לדבר הזה, מסכת כתובות. תפתחו בבקשה בדף, תחת לעדר. נקרא אולי את כל הסוגיה, יש מה ללמוד מהסוגיה הזאת, שעוסקת גם בין השאר במושג קטגוריה בין חכמי, תלמידי חכמים, בעקבת הדי משיך. רבי אבא מנשה כיפי דאקו, כאן מביאה הגמרא את האהבה הגדולה שהיו לחכמים לארץ ישראל. אבל האהבה זה לא רק דיבורים, כידוע, אהבה זה גם מעשים. נשיקה זה ביטוי לאהבה, נאמר. חכמים, כשהם היו באים לאקו, אקו פעם זה הייתה, העיר אקו הייתה עיר הנמל, שמשם היו יוצאים לחוץ לארץ. אז אם היו צריכים לצאת לחוץ לארץ, הם היו מנשקים את הסלעים של אקו. כך אומר רש"י. כיפי זה הסלעים, את הסלעים של אקו. לא יכלו להיפרד מן הארץ הזאת, מרוב אהבתם. והיום כשבאים עולים חדשים, או כשבאו עליות, נאמר מתימן וממרוקו, וגם צדיקים, צדיקי ישראל, שבאו כאן לארץ וידעו מה זה ארץ ישראל, כשהיו יורדים מהמטוס, הם היו מנשקים את הארץ. היו נופלים על הרצפה והיו מנשקים את הארץ. שאלו, איך עושים דבר כזה? שאלו אותי. תעשה, תנסה, תראה. כשאתה אוהב משהו, אתה מנשק אותו. כשאתה מכבד משהו, אתה מנשק אותו. ספר תורה גם אתה מנשק, נכון? איך עושים דבר כזה? הנשיקה זה ביטוי לאהבה, ליחס, לכבוד, לקשר, לחיבור, כן? לא רק בין איש לאשתו, להבדיל, כן? כאן מדובר על ארץ ישראל. כל כך אהבו את ארץ ישראל, שהיו מנשקים ממש את הסלעים. רבי חנינה מתקן מתקלעיה. מה זה מתקן מתקלעיה? תראו, יש כאן פירוש. רש"י למטה. משווה ומתקן מכשולי העיר, מחמת חיבת הארץ, שהייתה חביבה עליו, ומחזר שלא יצא שם רע על הדרכים. זאת אומרת, אני פעם שיפרתי סיפור על רב אריה לוין, זה בדיוק מתאים, כנראה רב אריה לוין אמן את הסוגיה הזו, שהוא פעם נסע עם נהג מונית בירושלים, והיה בור באמצע הכביש, והמונית קפצה, נכנסה לבור, והנהג התחיל לדבר בחריפות נגד הכבישים בירושלים, ונגד זה, ונגד זה, ונגד זה. כמו שיש כאלה שמדברים נגד הרכבת הקלה, חס ושלום. מה זה? יש כאן פקקים, יש לזה, אסור לדבר על ארץ ישראל. מה, יש בור בכביש? חס ושלום, שלא ידברו רע. מה עשו אותו חכם? מיד הביא חבית זפת, וזהו, ושם שב, וניקה, אומר, שאיזה בן אדם שיעבור כאן, שלא יתחיל לקלם ויגיד, וואלה, איזה חושים יש כאן. תראו איזה חכמים. אסור לדבר אפילו על הכבישים, על העצים, על האבנים, כמו המרגלים, על מה הם דיברו המרגלים? על הארץ הם דיברו. כן. אדרבה, אז הוא, על מנת למנוע שמישהו ידבר על ארץ ישראל, אז הוא היה מתקן את הכבישים, את הדרכים, על מנת שלא... לא יצא איזה מילה רעה לארץ ישראל, איזה אהבה לארץ ישראל. רבי אמי ורבי אסי, שני גדולי חכמים בדור ההוא, קיימו קיימי משימשה לטולה ומטולה לשימשה. תראו מה אומר כאן, מהשמש, כשהגיע למקום שהם יושבים וגורסים, וחמה מקדרת עליהם, עומדים משם ויושב בצל. בימי הצינה, כשקר, עומדים מן הצל ויושבים בחמה, כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל. תראו איזה אהבה לארץ ישראל. כשהם היו יושבים בחמה, כן, והיה חם, אז הם היו אומרים, רגע, שלא יגידו שחם בארץ ישראל, חם יותר מדי. מה היו עושים? יאללה, תלמידים, בואו נעבור לצל. שמה מישהו אחד יגיד משהו לא טוב על החום של ארץ ישראל, בהפך על הקור. כן, כשהיה קור, אומרים, בוא נלך לשמש, שלא יגיד, וואו, כמה קר בארץ ישראל. איזה רגישות, איזה עדינות, איזה אהבה לארץ ישראל הייתה לחכמים. זה תיאור של חכמים, איך הם התייחסו לארץ ישראל. רצית להגיד משהו, קובי? כן.
הרב, משהו קטן. אם הם כל כך מדובר על אהבת ישראל, וזה למה תנאי אמרו דבר ראשון שהם לא רוצים להיות בדור שלנו. דבר שני...
ייתי ולא יחמיה, יבוא ולא יראה. אמרו, צרות כאלה גדולות יהיו, אמרו, בתקופה ההיא של ביאת המשיח, ועקבת אני משיחה, אמר, אני, שאני אבוא, לבן שיבוא, אני לא יודע אם יש לי כוחות נפש להתמודד עם זה, זה מה שאני רוצה לבטא, באופן אישי, כן. אבל לא שאמרו שהוא לא יבוא, אנחנו לא, לא יודע, זה צרות כאלה. אני רוצה להזכיר לכם שעברנו את השואה. השואה זה דבר ש... כמה שלא נתאר את הרוע שהיה שם, הוא לא יבטא את מה שהיה שם באמת. אנחנו דור שאחרי השואה. אז תאר לעצמך שאותו חכם אומר, יבוא, אבל בדור כזה אני מפחד להיות שם בדור כזה. בגלל הצרות ש... זה הכוונה. לא בגלל שלא חיבבו את ארץ ישראל. אלא הם ידעו את התהליך. זה כמו אישה שעומדת ללדת, צירי לידה, אז יש אישה שהוא פוחדת, היא פוחדת מצירי הלידה. היא אומרת, יאללה, שתהיה הלידה, אבל אני את הצירים לא רוצה.
אבל אם הענקים האלה פחדו, הרב, מה אנחנו יכולים לעשות פה בכלל? אם הם פחדו להיות...
אתה יותר ענק מהם, תקף אני אראה לך. בסדר. נגיע לשאלה הזאת לגבי איך אנחנו צריכים להתייחס. בכל זאת, אהבת ארץ ישראל ניכרת כאן מדברי חכמים, אהבה כל כך נפלאה לכל רגב בארץ ישראל, לכל עץ, לכל דבר, חס ושלום, לא נוציא לרעז על ארץ ישראל, לא נוציא לשון הרע, אפילו דברים כאלה שנראים כדברים פעוטים. ויש כאלה שהיו ממש מתפלשים בהפרה, רבי חייא בר גמדא מגנדר באפרה, שנאמר, רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו. עד לכאן רואים את חיבת ארץ ישראל. ופתאום עוברים לתקופה שלנו. אמר רב זרע, אמר רבי ירמיה, בר אבא, דור שבן דוד בא, דיינו דור הגאולה, ורשי אומר, בעקבתא דמשיחא, מסכת שבת הוא מזכיר את זה, קטגוריה בתלמידי חכמים. קטגוריה בתלמידי חכמים. מה זה קטגוריה בתלמידי חכמים? תראו את רשי. רשי אומר, קטגוריה, הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם על תלמידי חכמים. הרבה אנשים ידברו רע על תלמידי חכמים. יגידו שהם כאלה והם כאלה והם כאלה. קטגוריה. לא ללמד זכות, אלא ללמד חובה על תלמידי חכמים. כמו שלצערנו הרב רואים את זה כיום הזה. קטגוריה על תלמידי חכמים. כשאני שומע את הקטגוריה הזאת לפעמים, מפה ומשם אני מבסוט. שאלו אותי למה. עקבתא דמשיחא, סימן לעקבתא דמשיחא. כמו שאמרנו, צירי לידה. כאישה, יש לה ציר לידה, היא מבסוטה, היא אומרת, או, מתקרבים ללידה. ככה צריך להתאחר. זאת אומרת, אנחנו רואים את הקלקולים, ראינו את זה עכשיו בגמרא, מסכת סוטה. אבל כל זה מהסימנים של הגאולה. כל המציאות החיצונית הזאת, שהיא מלאה בסיבוכים וקשיים, כל הדברים האלה, זה רק סימני מסימני הגאולה. כי אמרית הקמד ישמוע, אמר צירוף אחר צירוף. גזרות על גזרות, גזרות על גזרות באו, שנאמר ועוד בעשירייה ושבה ויתה לבאר. נרב יוסף בזוזה ובזוזה דבזוזה. שוללים אחר שוללים, מדברים משלילה על כל דבר, שלילה, 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 בתקופה הזו. אמר רבחי אבא רשי, אמר רב עתידים, כל אילני סרק שבארץ ישראל, הוא גומר בנימה אופטימית, שיתענו פירות. שנאמר כי עץ נושא פרי, תאנה וגפן נתנו חילה. אני רוצה אולי לדרוש את הדבר הזה. יש אדם כי אדם עץ השדה. אדם עץ השדה, ככה נאמר, אדם משול עץ, אבל יש שני סוגי עצים. יש עצי סרק שלא נותנים פירות. ויש עצים שנותנים פירות כמו התאנה וכו'. נותנים פירות. הוא מסיים כאן ואומר, עתידים אנשי עצי הסרק לתת פירות בארץ ישראל. למשל, משל לבן אדם. אני רואה את זה בחוש כאן במכון מהיר. לפעמים אדם בא לכאן, הוא לא מבין מימינו או משמאלו, הוא לא למד אף פעם תורה, הוא לא מכיר שום דבר, הוא עץ רק מבחינה הזאת. והנה הוא יושב, והעץ רק הזה נותן פירות ברוך השם. נפרד לתלמיד חכם, לבן תורה, לתלמיד חכם. אז עתידים בארץ ישראל, אפילו האנשים שהם כביכול עצי סרק, שאין בהם את אותם פירות מקובעים שהאדם, הכל מתהפך לטובה. ארץ זבת חלב ודבש. ארץ שהכל מתהפך בה לטובה. לכן הוא מסיים בנימה אופטימית. עד לכאן הדברים של חז"ל לגבי התקופה שהיא לא פשוטה שאנחנו חיים בתוכה. השאלה איך מתקנים את התקופה. איך מתמודדים עם הקשיים האלה? אומר כאן הרב דבר שכדאי להתעמק בו ואנחנו נתבונן בתוכו, נראה.
עובד הרב?
כן.
מבחינת מה שנקרא המשל הזה, עכשיו זה לא משהו שגמור להיות בפועל, זאת אומרת המשל הוא משל, ומבינים אותו כמשל עכשיו. השאלה
היא... ודאי, ודאי שהיום אתם עם הגנטיקה אתה יכול לעשות מעץ רק הכל. היום אנחנו יכולים לעצב את העצים. אתה יכול להזמין תפוח עץ בצבע שחור ובצבע כתום, איזה שאתה רוצה. אתה מודיע לברוש, הוא עץ רק. הברוש, תעשה פירות. פתאום מוצאים שמהאצטרבלים שלו אפשר להוציא איזה חומרים לרפואה ולדברים כאלה. ופתאום, זה כלל גדול, אין לך בריאה בעולם שאין בה תועלת. גם בעץ רק יש בה תועלת. אומנם אנחנו לא תואמים את המתיקות של הפרי, אבל עצם העובדה שהעץ רק נמצאים, סימן שיש בהם תועלת, אנחנו רק לא מוצאים את התועלת. היום שהדברים יותר מודרניים, יותר, מכל עץ כמעט, מכל עשב, אתה מוציא כל מיני חומרים, כל מיני דברים, גם נראה דבר שהוא לא עושה פרי, מסתבר שהוא עוצר של זהב. אפשר להפיק מנו, ויש, איך כזה נקרא, קוץ כזה, אלוורה, אלוורה.
צמח אלוורה.
איך?
צמח אלוורה.
אלוורה. תמיד חשבתי שזה צמח נוי, קוצני כזה או משהו כזה. היום אנשים מתעשרים מזה, מה עושים מזה, הכל עושים מזה. כן, אפילו עץ רק נעשה, פתאום נעשה פרי. אבל המשל הוא, לא נתייאש מאף אחד. כל אדם יש בו פוטנציאל. אבל לעתיד לבוא, אפילו אנשים שאין להם פוטנציאל, כאילו אין להם את היכולות וכל אלה, יתגלה שיש להם פוטנציאל, נשמה גדולה, יכולות גדולות וכו'. זה יהיה לעתיד לבוא. אז זה הכוונה שהעץ רק יהפך לעץ פרי, כן, דברים האלה יתגלו. אבל בוא נתבנן בדברי הרב, מה התיקון, איך נתמודד או איך נתקן, נאמר, את המציאות שהיא נראית על פניה כל כך, כל כך מורכבת, כל כך מסובכת של הדור שלנו, שבעיף אותה דמשיכה, איך הדבר הזה יתוקן? ולמי התפקיד שלו לתקן את כל הקלקולים האלה שראינו אותם כרגע בדברי חז"ל? בוא נראה. אומר כאן הרב, נחזור למאמר הקצר שלו. הוא אומר ככה, סמוך לעקבה דמשיחה מתרבה סגולת האחדות באומה, המעשים הטובים והדעות והאור האלוקי הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. דהיינו, ישנם בכל דור ודור צדיקים, אנשים צדיקים, שהם למדבר צדיקים מסתרים ויותר מלמדבר צדיקים. יש בכל דור אנשים שהם מעצילים מרוחם. הם משפיעים על הדור כולו, למרות שהם מעטים כמותית, אבל ענקים מבחינה איכותית. ואיך באמת הם עושים את הדבר הזה? תפתחו בבקשה, אני רואה שהוא לא צילם את זה. כן, אנחנו נעבור ל... כן, כן צילם, בבקשה. יש כאן מאחורה, אתם רואים... דף הזה, מאחורה יש כלל גדול. כלל גדול. זה חלק מאיגרת שהרב כותב לרב מילשטיין, ששואל אותו שאלות בענייני ההלכה, אבל גם בתוך כדי כך הוא עונה לו בעניין שאנחנו עוסקים בו כרגע, כיצד להתייחס לעולם המורכב, המסובך והקשה שאנחנו רואים אותו לנגד עינינו, כפי שהדבר הזה צויין. נקרא את הדברים מתוך האיגרת. כלל גדול הוא שאף על פי שהעולם יורד תמיד בירידה אחר ירידה, כפי שחז"ל אומרים שמעמד הר סיני כל דור הולך ויורד, הולך ויורד, ככל שמתרחקים מאותו מעמד נפלא שבו ניתנה תורה לישראל. אומר, כלל גדול הוא שאף על פי שהעולם יורד תמיד בירידה אחר ירידה, מכל מקום אין זה כי אם מצד החיצוניות שלו. באופן חיצוני יש ירידת הדורות. דהיינו שהמעשים והמידות נופלים ואינם בערך של דורות הראשונים מצד פרטיות הנשמות. כמו שראינו אצל התנאים, איך הם היו אוהבים את ארץ ישראל, איזו אהבה גדולה. כמו היינו אומרים, הלוואי עלינו, האהבה הגדולה הזאת על ארץ ישראל. הדורות הולכים כאילו ומתמעטים. אבל כל זה אומר מצד החיצוניות. אבל מצד הפנימיות של הדורות, דהיינו, כוח הכלל של כללות קדושת האומה, כנסת ישראל, כל דור ודור מוסיף על הדורות הראשונים. הדור שלנו מוסיף, או רוכב, הייתי אומר, על כל הדורות שהיו. זאת אומרת, כל הדורות שהיו, אנחנו ההמשך של כל הדורות שהיו. זה כמו עץ שהוא גדל, כמה שהוא גדל יותר, אז במילא הוא רוכב על כל השנים שהיו על העץ הזה. הוא ההמשך של כל השנים. מצד הפנימיות של המציאות שאנחנו חיים בתוכה, אנחנו המשך של כל הדורות. שאלו אותי בן כמה אני עכשיו, אל תגידו ככה בן, אני יורד למעלה משלושת אלפים שנה. תשאלו את הדור של דוד המלך כמה הוא היה. הוא אלף חמש, צעיר, צעירון היה. כן, אנחנו, כל מה שעבר עם ישראל נמצא בדור שלנו. וכל מה שאנחנו עוברים והדורות שהיו, יהיה בדור שיבוא אחרינו. טוב, מצד הפנימיות אנחנו הולכים ומשתכללים, הולכים ומתגדלים. מצד החיצוניות אנחנו לא נראים ככה, אבל מצד הפנימיות כן. כל דור ודור מוסיף על הדורות הראשונים, מפני הכלל שהקדושה מצטרפת. הכל חזי להצטרופי. כל מעשה טוב לא הולך לאיבוד. כל מחשבה טובה לא הולכת לאיבוד. כל דמעה שאנחנו, כל סבל שעם ישראל סבל, כל אחד ואחד סבל בנו, וסובל בנו, לא הולך לאיבוד. יש בנק בשמיים, שכל הדברים מצטרפים, הכל מצטרף. שאלו אותי, מה עם הדברים הלא טובים? שאלו. הולך לאיבוד. זה הכלל, חז"ל. חז"ל אומרים, הדברים הטובים, הכל, אין חומר הולך לאיבוד. ודאי שאין דברים טובים הולכים לאיבוד. למרות שאנחנו לא, אולי לא חשים בזה, לא רואים את זה, אבל זה כלל גדול. הכל חזי להצטרופי. מפני שהקדושה מצטרפת, ונמצא שהקדושה של מיעוט תורה ומעשים טובים של דורות האחרונים, עד כדי כך, למרות הכל, מוסיפים אור לשעבר גם כן, כי זה המשך של השעבר. לעומת זה, עבירה אין לה פירות. עבירה לא. מישהו כאן עשה פעם עבירה? ירים את היד רגע. נמחק, נמחק. נמחק מהמחשב. היום יש לנו מחשבים. יש שם הכל נשמר שם. אבל לפעמים פתאום מה קורה? חלקים נמחקים. בשמיים באופן אוטומטי העבירות נמחקות והדברים הטובים נשארים לנצח. הכל מתועד לטובה, כן? לכלל גדול. כן, חז"ל אומרים, ממשילים את זה להלוקה, הדברים הלא טובים להלוקה. עכשיו, הטבע של ההלוקה, הב הב, כך אומר במשלי, אומר הלוקה, הב הב, הב, כן. הטבע של ההלוקה, שהיא מתנפחת, מתנפה, מוצצת, מתנפחת, מתנפחת, ומה קורה לה בסופו של דבר להלוקה? מתפוצצת ונעלמת. כן. התפרדו כל פעליה, אז החלק הרע נעלם, אבל החלק הטוב, שהוא כולל את הכל, וכולל את הסבל ואת הצער שעם ישראל עבר, וכל אחד מישראל עובר ועבר, כל הדברים האלה לא הולכים לאיבוד. הכל זה נשאר במחשב השמימי, האלוקי, הכל שמתועד, והכל עומד לזכותנו. זה שזכינו כאן להקים מדינה, זה לא רק בגלל הדור שלנו, זה בגלל כל הדורות האחרים גם. הכל מצטרף. מתוך כל זה, אנחנו זכינו למה שזכינו, והדור שאחרינו יזכה גם כן, בזכות כל מה שהעם ישראל עבר לאורך כל הזמן. והעבירות אומר כאן, כן, העבירות הם, אין לה פירות, ולא צירוף, זה לא מצטרף. בסוד התפרדו כל פעלי אבן. על כן, כללות האומה בתוכיותה היא מלאה יותר אור, השם מכפי הערך של העבר. זה בפנימיות. למרות שזה לא נראה בחיצוניות, אבל בפנימיות זה ככה. צריך להיות לנו עין נשמתית, עין חודרת. לא להסתכל רק על ההתנהגות. כמו שהרב כותב במקום אחר לגבי עם ישראל. הוא אומר, יש בעם ישראל שני ממדים. הממד הסגולי, הטבעי, והממד הבחירי, ההתנהגותי. כשאתה רואה בן אדם, אתה צריך להסתכל על הנשמה שלו. על הסגולה שלו, שיש לו נשמה תורה שנתת בי, נתת גם בבן אדם הזה, שלמרות שהוא לא מתנהג יפה, אם זה ילד או אדם מבוגר, זה לא משנה, או מישהו שאתה מתנגד אליו, הוא מציק לך וכו'. אבל נשמה טובה יש לו. הצד הסגולי יש בכל עם ישראל, בכל אחד ואחד בעם ישראל. הצד הסגולי זה מבט פנימי, מבט רוחני, מבט כללי, זה הצד הסגולי. העניין של הבחירה, העניין של ההתנהגות, זה כבר עניין משתנה. היום אתה לבוש בגדים כאלה, מחר אתה לבוש בגדים אחרים, היום אתה חסיד, מחר אתה מתנגד, היום אתה דתי, מחר אתה לא דתי, הכל משתנה. אבל הנשמה לא משתנה. הדבר הפנימי קיים לנצח. לכן, אין לנו להסתכל רק על ההתנהגות החיצונית, כמו שאנחנו היינו בעקבת הדמשיכה. בוא נסתכל על כללות האומה, לא על פרט כזה או פרט אחר שהוא התנהגותו כזאת או אחרת. זה כמו עננים, זה חולף הדברים האלה. דור הולך ודור בא, זה הדברים האלה משתנים. אבל המהות, עם ישראל עם הנשמה הטובה שלו, הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוך האומה הישראלית, והיא התקיימת בכל יהודי ויהודי ולא משנה ההופעה החיצונית שלו, זה לא הולך לאיבוד אף פעם. הדבר הזה נשאר כל הזמן. לכן כשאנחנו מתבוננים בדור של עקבת הדמשיכה, אין לנו להסתכל דרך הכותרות. הכותרות זה דבר חיצוני. בוא נסתכל על הנשמה, בוא נסתכל על כללות האומה. כמה יהודים יש היום בארץ? מי יודע? אסור להגיד אולי זה מספרים, אבל בערך. יותר מ-600,000. כמה יש? כמה?
חצי מיליון.
מה אתם לא יודעים? מה אתם לא קוראים סטטיסטיקות?
שבע, משהו כזה.
ארץ, מה יש? צריך לעשות כאן מדברים פשוטים. עוד מעט 6 מיליון יהודים יש כאן בארץ ישראל. רוב רובו של עם ישראל כאן מתרכז בארץ ישראל. זה הדבר הגדול. זה שכל אחד לבוש אחרת נראה אחרת הדברים כאלה, וזה מתנגד לזה, וזה מתנגד לזה, זה... זה דבר משני, זה חולף, זה עובר. אבל העובדה שאנחנו חזרנו בגדול לארץ ישראל, העובדה של כללות האומה שנמצאת כאן, על זה תסתכל. אל תסתכל על החיצוניות. הוא כאן מעריך קצת בדברים האלה. על כן, כללות האומה בתוכיותה, היא מלאה יותר אור השם מכפי הערך של העבר. כל יום, יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת, אנחנו מתקדמים מיום ליום. ועל כן, בזמן שהיה רחוק מגאולה, היה אפשר לקליפה להתלבש באמונות רעות בפועל, כמו עבודה זרה וכישוף ומינות כמו שהיה בעבר לצערנו הרע. אבל היום, אבל בזמן הקרוב, אני כאן מדלג קצת שורות, לא רוצה להריך, בזמן הקרוב לגאולה אין כוח לקליפה להמציא אמונות רעות, כי אם להקליש חס ושלום את האור האמונה בלב החלשים. אדרבה, בתקופה שלנו זה דור, שהדור הזה הוא דור ענק, דור גדול מבחינת כללות האומה, מבחינת מה שהאומה צועדת צעד אחרי צעד, באמת לגלות את נשמתה, את גודלה, למרות שבאופן חיצוני הדברים האלה לא נראים. תפתחו בבקשה בדף הקודם, בחיי השלום בארץ ישראל, מתוך אורות הקודש.
מה זה להחליש?
מה? להחליש? להחליש, מלשון להחליש. כן. המחשבות של צדיקים, של הצדיקים, אלה הם הצדיקים שהם בעצם מגלים את הטוב בדור של עקבת דמשיחא, למרות שעל פנה באופן חיצוני זה לא נראה. המחשבות של הצדיקים, מרבה השלום בעולם, המדברים טוב על כל בריאה, המחשבות של הצדיקים, רק שהם חושבים טוב, חושב טוב על כל בריאה, אם זה בריאות פשוטו כמשמעו, האם זה על בעלי חיים, על צמחים, על בני אדם, על כל דבר, מלאים במחשבות טובות. למה הצדיקים האלה מלאים מחשבות טובות? הוא אוהב את הבריאות, אמרנו על אהרון הכהן. כן, הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. אין לך בריאה בעולם שאין בה ניצוץ טוב, אין בה דבר טוב, אחרת היא לא הייתה מתקיימת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בורא ומחדש בכל יום, תמיד מעשה בראשית. המחשבות של הצדיקים, מרבה השלום בעולם, המדברים טוב על כל בריאה, הן מבשמות את הנשמות כולן. מבשמות, ההפך מסירחון, דיברנו פעם, משון בוסם, ריח טוב. מפני שהן מתערבות בסגולתן עם כולם. למה? היום בארץ ישראל אנחנו כבר ביחד. אנחנו כמו גוף אחד, כמו נשמה אחת. ואם אנחנו ביחד, אז אם בפינה אחת, כל עם ישראל כהוויה אחת, מישהו חושב טוב, זה משפיע על כולם. זה לא רק השפעה עליו, שהוא מואר על ידי אותה מחשבה טובה. אלא אותה מחשבה טובה היא מאצילה מרוחה על האומה כולה, מפני שהן מתערבות בסגולתן עם כולן. והעירוב השכלי הוא רק תוצאה מהעירוב הממשי, ואותו המתק והנועם שיש בנשמותיה המקודשות של הצדיקים, מה שנקרא צדיק יסוד עולם. נכון שהצדיקים האלה מעטים, אבל המחשבות הטובות שלהם והמעשים הטובים שלהם, הדברים האלה מחלחלים ומגיעים לכל אחד ואחד בעם ישראל, אם בגלוי או אם בסמוי. ישרי לבב הדורשים טוב לעמם ולכל היצור כולו, מתמזג עם כל המציאות כולה. כן, האדם יש לו השפעה עולמית, צריך לדעת, הוא מאיר את העולם כולו. ושיש צדיק בדור, צדיק, וזה הרב קוק זצ"ל עם האורות שלו נאמר כאן, אז הוא מבשם את המציאות. כל הספרים של אורות, אורות, אורות. הוא מאיר, מאיר לנו את המציאות שהיא נראית על פניה כל כך, כל כך מורכבת, כל כך קשה, כמו בעקבת הדמשיך. והכל מתבשם ומתעלה. והקרוב קרוב אליהם מתבשם יותר מנועמם. וממילא מובן שעיקר הביסום מקבלים הם נשמותיהם של ישראל. אבל עיקר פעולה זו של השפעה של צדיקים על כלל ישראל ועל עם ישראל בא בארץ ישראל. גם בגלות היה לנו, ויש לנו צדיקים גדולים, הבעל שם טוב, הגאון מווילנה ואחרים, אנשים שמקרינים והשפיעו ומשפיעים, אם זה הרבי מלובביץ' או הרבי מברסלב, כל האלה צדיקים ודאי ודאי שהם מקרינים, הקרינו ומקרינים על האומה. אבל זה לא כמו בארץ ישראל. בארץ ישראל זה המרכז. ההקרנות של אותם צדיקים ההערות, ההערות באלף, כן? וההערות בעין גם, של הצדיקים. החיים בארץ ישראל זה משהו לגמרי, מדרגה לגמרי אחרת. כי כאן אנחנו כבר גוף אורגני מתרקם, אנחנו ביחד. והיחד הזה, כל דבר שנעשה בדבר אורגני, בדבר שלם, כל דבר, בכל נקודה שהיא מקרינה על הכל, זה משהו אחר. אבל עיקר פעולה זו באה מקדושת ארץ ישראל, המערבת בכוחה את חיי הנשמות בסגולתה האחדותית, חיי נשמות אוויר ארצך. זאת היא סגולתה של ארץ ישראל, שמאחדת את עם ישראל, גוי אחד בארץ. ולכן כל מחשבה טובה, כל מעשה טוב, של כל עמך ישראל כולם צדיקים, נכון? יש בדור צדיקים מיוחדים כמו הרב זצ"ל ואחרים, אבל כל יהודי הוא צדיק. עמך ישראל כולם צדיקים. לכן כל דבר טוב שאנחנו עושים, כל מחשבה, כל דיבור טוב, כל, זה משפיע על כל האומה, צריך לדעת. כאן בארץ ישראל, כי כאן אנחנו ביחד. לא צריך לזלזל בכל דבר, אדרבה, להרבות בכל דבר. כן? ומתוך שאנחנו מרבים במחשבות טובות, מעשים טובים, דיבורים טובים, על כלל ישראל ועל הבריאות כולן, נזכה לגאולה שלמה, ולנחמה שלמה ומהרה בימינו, אמן.